פרק י"ט, שמואל ב', אחד הפרקים הקשים ביותר בתנ"ך מבחינה אנושית, מבחינת הדינמיקה שמתרחשת, הכאב של דוד אדנו. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק, וכו אמר בלכתו, בני אבשלום, בני אבשלום, מי ייתן מותי? אני תחתיך אבשלום בני. כן, הפתיחה של הרוגז, דוד נמצא באיזה רוגז, והמלך, תראו את כל המילים, המלך עשיתי בכתב שונה, לא כתוב פה דוד. ויעל על עליית השער, כולם רואים את הכאב שלו לעיני כל ישראל, ובוכה על אבשלום שעד לפני רגע רצה להרוג אותו, וחושף בעצם את מערכת הקשרים הסבוכה ואת החיים שלו שנקרא בין האיש הציבורי לאיש הפרטי, בין האבא שכל כך אוהב את בנו, בנו המוכשר, בנו שאמור להיות הממשיך שלו, בנו שלמעשה כל ההסתבכות התחילה מקנאה מתוקנת לביתו שנאנסה, ביתו תמר שנאנסה בידי עוד בן מושחת ונורא אמנון, ואבשלום נאלץ לברוח לגשור, סופו של דבר מורד באביו בדוד. חז"ל אומרים פה, היום אפילו יש לנו גמרות מנוקדות ב-DBS, וירגז המלך ויעל על עליית השער, בני אבשלום בני, מי ייתן מותי? אני תחתיך אבשלום בני. והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום אבשלום בני. הני תמניה זימני בני, למה? יש פה 8 פעמים בני. אומרת הגמרא, דאסקי משיבת מדורי גיהנום, העלה אותו משיבת מדורי הגיהנום. תירוץ נוסף, דקריב ראשי לגבי גופי, הראש היה מושלח רחוק מהגוף, נכון? או נתפס,
נראה לי זה מדובר על הבני השמיני שהוא כאילו העלה אותו
משבע, והוא קריב ראשי אידך דיקה דאמה דקריב ראשי לגבי גופי, והיא קדמי דאייטי לאלמה דאתי, להעלות אותו לעולם הבא. שזה מחלוקת מעניינת, איך אתם מבינים אותה? מה בעצם המחלוקת ביניהם? או שני הכיוונים. עם החניתות, אז כנראה ש איפשהו הגוף נפל והראש נשאר על הסבכה, על האלה.
כי מדוע אחר כך שהם באו עוד ושלח את החיילים שיהרגו אותו סופית, אחרי שהוא תקל את שלושת
החניתות האלה.
כן.
אז מה התפילה הגדולה? מאלה שהוא מתפלל שיעלה אותו לגן עדן, עד מדעתי, אני יכול להבין, מה התפילה? שהוא ישלח איזה ג'וליק ויגיד לו. הוא גם קבור כבר, אז מה בדיוק התפילה הזאת? כאילו, אני אגיד משהו, רב שלמה זלמן, פעם הייתי איתו בניחום אצל דוד שלי, דוד שלי נפטר, רב שלמה זלמן בא לנחם אותו, בא לנחם אותנו, אמר וורט נורא חזק, אמר גזירה על המת שישתכח מהלב. מה הפשט?
אנשים,
אחוז
בחיים.
נכון, אחוז בחיים זה הופך כזה לתנועה דתית לאומית. זוכר, אני המפקד שלי בצבא, קראו לו אייל וייס, הוא נהרג בדיוק לפני 10 שנים. אשתו, ממש התרגשתי, כמעט בכיתי. הוא נהרג בכפר ציידה, זה היה בשומרון, והסתיים המבצע, ובא טרקטור של צה"ל בעצם להרוס את הבית שהיה מחבל, זה בין טובס לשכם, צפון השומרון, והוא בעצם ערבל את הבית, כי הוא כל הזמן זרק רימונים ופיל קיר, הוא היה מתחת לקיר, הוא פשוט מת במקום.
אז הסיפור גם שזה מפקד של דיבר.
זה מיקי, הוא לפני זה. בין כך, אז מה זה גזרה על המת שהשתכח מהלב? כשהוא נהרג, לא נתנו לנו ללכת לשבעה. למה? הלכנו ללוויה. מה שאייל היה רוצה זה שתמשיכו בפעילות המבצעית, תמשיכו לתפוס את אלה שמאיימים על הדמוקרטיה הישראלית, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ולא הלכנו לשיבה ככה. בסדר, זה מה שהסגן שלו אמר בהלוויה. הצוותים שלנו לא ילכו לנחם, הם ימשיכו להשיג את כל אויבינו.
מה
הוא היה מפה? לא, הוא היה מפקד, מפקד יחידה.
מפקד יחידה?
כן, הוא היה סגן אלוף, מגעת למעשה, ולא הלכנו לנחם.
למה?
מה שאמרתי, להמשיך בחיים. עכשיו, זה תנועה אחת. אמר רב שלמה זלמן, מה זה גזרה על המת שהשתכח מהלב? הפשט זה להמשיך בחיים.
כן.
התנועה של ההיבריס הזאת.
כן.
תראו, תראו מה זה וורד של יהודי. מה אנחנו זוכרים מהבן אדם? השנים האחרונות, החודשים האחרונים. את דרך המיטה. הגזרה זה בקשה לזכור אותו שהוא היה יפה, שהוא היה חזק. לא את דרך המיטה. הגזרה זה בעצם תפילה של אדם לבקש מהקדוש ברוך הוא שישכיח ממנו את המת מאותו אדם ושהוא יזכור אותו חי. לא גוסס, לא ברגעים האחרונים, לא מאבד צלם אנוש. נכון? זה הופך. זה גזרה על המת שהשתכח מהלב, ומה שישאר זה שלד החיים. וזה בעצם התחושה פה. כלומר, הוא מבקש לזכור את אבשלום עם הראש והגוף מחוברים. אחד אל השני. מתואמים, קרובים.
הסיפור על הסף שזה...
כן, נכון, נכון. כי זה באמת הקושי הגדול באדם שהולך אל בית עולמו. מה אנחנו זוכרים?
הרבה פעמים
כשאנחנו
מדברים על
הסף,
אז
אנחנו
מדברים על הסף של הסיפור על הסף, אבל סוג של הכחשה כזאת. כאילו, נגיד הוא גר בישוב ליד או משהו כזה, אז בסדר, אתה לא רואה אותו כרגע, ומבחינתך כביכול ממשיך, הוא שם, הוא שם, מה אני, נפטר? לא נפטר, הוא שם. לא ראיתי אותו חודשיים וחצי, אז עכשיו הוא עדיין, הוא שם. כאילו, איזושהי תחושה כזאת של הכחשה, ואתה זוכר אותו רק בתור חי, ואתה אפילו לא מוכן לחשוב על זה שהוא מת.
אגב, ההכחשה הזאת היא נכונה, אבל זה חוויה מאוד אישית שאני אספר לכם פה בהקשר של החבר שלנו, איתן מלכיאור, שיחיה, שמאוד חולה עכשיו, שבאים אליו לבקר. א', רוב העולם מפחד לבקר. דבר שני, אתה מגיע, ואז מה? הכי קל לדבר על ביבי, שמי בי, קיקי, מזג אוויר. יום אחד באתי לבקר אותו, והיה שם אבא שלו. אבא שלו הוא... פוליטרוק. איפשהו תיק, הביקור הלך אל האולפנה. עכשיו, יש פה אדם ממש בדרך טבע, בשבועותיו האחרונים. הוא מדבר על החיים, עליו, מה הדברים שחשובים לו, מה הדברים שקרובים אליו. מה הולך פה? ופתאום כאילו האדם צריך, אנחנו כאילו צריכים לברוח, אנחנו צריכים לברוח למשהו, לפוליטיקה. כן, כאילו זה דבר מאוד קשה לבקר את החברות, אדם צעיר, אדם ש ילדים קטנים, אנחנו בורחים. עכשיו דוד פה, ואגב תחום מאוד חשוב שמתפתח היום, נקרא ליווי רוחני. ליווי רוחני, זה, יש הכשרה בארצות הברית, ועכשיו מביאים את זה לארץ.
יש לנו ברדוף אישה שעשתה את זה.
אדירה.
אדירה.
כן. וזה תחום מאוד מאוד משמעותי. אני עכשיו נמצא בעקבות איתן בקורס שהם עושים. ראיתי שזה פשוט שיתק את הגבעה. אף אחד לא ידע. אף אחד לא הולך אליו, לא יודעים מה לעשות.
זה קשה?
אני לא מאחל לך להיות בפוזיציה.
אתה יכול לדבר על החיים, כמו שאתה
מאבד אותו. מה תגיד?
אתה לא יכול להיות פה, ואף אולי תבוא, אני לא יודע. כשאתה לא חבר, אז אתה לא קשור אליו, אני יכול להגיד מה... לא, זה כאילו, לא מדברים מת על החיים, כאילו, הוא
חושב. אני אומר לכם שלפחות לגבי דידי, זה פשוט יש המון ללמוד. איך? מה עושים? זה קורס קצר של... פשוט ראיתי פה את העניין בגבעה, אמרתי, טוב, אני רשם. לילה בשבוע. ואיך נכנסים לזה? מה אומרים? שואל מה לך, מה נשמע? הכל בסדר, טוב.
יאללה, ביי.
ביי.
לא,
אבל
מצד שני, כאילו, כביכול, מי שמך? כאילו.
מי שמי?
אתה בא לבקר משהו
שהוא... אני אראה את זה ביי. אוקיי, אתה נוגע ב...
כאילו, למה אתה צריך... מי שמחה להגיד לו,
שמע,
אתה רואה את האור,
נחשב,
לא,
לא,
כאילו, לך לדבר איתו על המוות.
מי
שמי
לדבר איתו על המוות?
אתה לא בפוזיציה, אתה לא, זה לא כאילו גם אתה גוסס ואתם יכולים לדבר על זה,
כשרים. מה שהתחום הזה, שהתחום אמריקאי, בא להכשיר אותך, זה איך למעשה להצליח להיות איתו במקום שהוא רוצה שתהיה איתו. כי המבוכה שלנו זה ישר לברוח לפוליטיקה. למזג האוויר, לדברים באלמה.
אבל יש אמת בבריחה הזאת, כי זו בריחה שאומרת... כי זה תמיד צריך... אני לא מבין, אני לא מכיר את הקורס, אבל... בעצם הדילמה הכי גדולה שאתה בא לבן אדם גוסס. זה האם להקים לבוא, להגיד לו, עד כה? או באמת, כאילו, זה בן אדם, הוא עדיין בן אדם. לא חושב שהוא רוצה 24 שעות ביום, לחשוב על זה שהוא מת עוד שבועיים. כאילו, אתה לא יכול לבוא אליו, כל מבקר, 300 מבקרים, וכל אחד מהם יעשה את השיחת נפש על החיים שלו. תמיד, זה צריך
להיות אחד. אוקיי, אז זה באמת לימוד. תראו, ביום שני האחרון, כלומר שלשום, היה לנו מה שנקרא פרקטיקום. והמורה הוא טיפוס נורא מעניין, קוראים לו אלי שרון, הוא בוגר ישיבת היישוב, הוא גדל כחרדי, היה איש עסקים 30 שנה, הוא הוסמך לרבנות קונסרבטיבית, אז... זה מה
דבר?
עבר את כל הגלגולים, היום הוא הולך עם קוקו כזה, זנב סוס, עם כיפה קטנה, והוא מדבר חצי יידיש, חצי עברית, חצי אנגלית, והוא כאילו הביא את זה לארץ, ציפוס מטופס. ואיך למעשה, אני יודע, אולי אני אונס אותו, אחד המשתתפים אמר, שמע, אתה בא בכוח עם האג'נדות שלך, מקדם אותם. כיוון שכן יש לי אמון בזה. וגם במורה עצמו, ומי שנותן שם גם זה פרופסור בן קורן, שהוא ראש המחלקה האונקולוגית בתל השומר, כלומר, לא רק תגיד אנשים שעכשיו גזרו אותם מהשוק. אני מאמין שבאמת אתה צריך להיות קשוב, והמשפחה לרוב לא יודעת, והיא רוצה מישהו שיעשה את זה. פגשנו, יש יהודי בשם הרב אברהם מורמורשטיין, שהוא רב בית חולים הר סיני בארצות הברית. והוא סיפר איך הוא מלווה נוצרים ומוסלמים וחסידי סאטמר וכל מיני לסביות שעומדות לפני פטירה, בסדר, כל אדם למיטה.
אכפת לי מה...
כן, אבל יש פה מישהו והוא עבר הכשרה, איך הוא עושה את זה? זה ממש תחום...
כאילו,
החיות עוברות את זה, זה מופיע. בארץ עדיין אין הכשרה פורמלית, הם מדברים על זה ששנה הבאה כבר יוכשרו, ואתה תקבל תעודה מבית חולים המרכזי של ניו יורק.
החיות, וואה, בגיל 22 שסיימן של החיות, זה באמת,
אני לא
יודע.
מה
זה? בעיניי זה עצוב, כי הרבה אנשים תחשוב על אבא שלו, אני לא יודע מה היחס ביניהם, אבל יכול להיות מצב שהוא כאילו... אשכרה, הוא יהיה איתו כל שבוע ולא ידברו שום שיחה משמעותית.
זה
כאילו עצוב.
עכשיו, אני רואה פה איך זה מביך, איך אף אחד לא מוכן ללכת, כולם שם ללכת.
זה נפתח,
לא זר. אני לא רואה איך אנשים, אני לא בטוח שזה אותם אנשים. בעצם הרב שגר זה היה מאוד מורכב. לא כל אחד.
כל אחד בעניינו.
כל אחד בעניינו. אצל הרב שגר לא היה אפשר להיכנס. שלח מכתב, זה לא היה פשוט בכלל. לא, פשוט, ושהגעת איך לדבר, אתה רואה אפשר מזה סיפורים, אבל בוא נלמד.
רגע, אתה הגעת, התחלת משהו וישר, זה לגמרי פתוח.
אני חוזר.
זה מטריד אותי.
נביד בעצם עכשיו מאבד אבל פרטי.
כן.
אבל העם לא מוכן שהוא יהיה שם. העם רוצה שהוא יהיה בפוליטיקה. העם רוצה שהוא יהיה בהמלך דוד.
כן.
ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה ויתאבל עליו שלום. ותהיה התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו. העם שומע שהוא נעצב על בנו. אבל יואב שומע שהוא נעצב על אבשלום, ופה יתחיל המתח. האם הוא אדם פרטי, יש לו את הכאב שלו, את המצוקה שלו, או שהוא אדם ממלכתי, שאסור לו לבכות, חוזרים לפעילות, חיילים לא בוכים. והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. הם בעצם השקיעו בשני כיוונים. אבשלום, שרוב העם הלך איתו, דוד, שאולי השקיעו בו, הוא מלך, הוא בוכה כל היום. זה לא מלך. בנוסף, דוד לא קורא את המפה נכון. ומי הולך להגיד את זה? יואב יבוא רגע לדוד, תגיד לו, תשמע, אנחנו הלכנו איתך כדי להציל לך את החיים, אבשלום רצה לקחת לך את החיים. מה אתה הולך עכשיו? רצית אותו, אתה בוכה עליו? ופה העסק מסתבך. המלך לעט את פניו, אומר על בן, כיסה את פניו, כי היה בוש מתפעל, כמו זה ההתפעלות החזק, כי אין זה מחוק המלכים. כן, זה לא... לא בוכים. המלך לא בוכה. צריך להיות חזק. כן, הדבר הכי מוזר שאומרים לאבל, תהיה חזק. תהיה חזק.
זה שולח למות?
לשמת. אבל, אבל, אבל.
חד אבל. זאת
אומרת, תהיה חזק. מה תהיה חזק?
להפך.
זה נורא מעניין. אצל דתיים יש, אומרים, מהשמיים תנוחם או יש את הנוסח מהמקום, מנחם אתכם, בתור. אדם לא דתי, מה אומר?
תהיה חזק זה
צבא כאילו. לא, איפה שאמא שלי נפטרה. הוא אמר בו, תהיה חזק, בהלוויה יש את השורה של, תהיה חזק. עכשיו, אדם לא דתי, מה הוא אומר שהוא בא לנחם גיורא? השתתף בצער?
כן.
יש שם רגע נורא חזק שאתה לא יודע מה להגיד. וזה יקר מהכל. כי אדם דתי, אני ישר יודע. במקום נחם אתכם תורשב ליציון ירושלים, זה היה כתוב ברמה.
כתוב?
אני אומר.
נספיק מה שם, כי אתה לא באמת יצא לחובה.
נכון, אתה תקוע.
מה שלום הלחם של קידוש לבנה כזה? שום הלחם, שום הלחם. ואתה אומר לי, תראו,
אתה לא מסתכל. אז נגיד, בקורס הזה, הוא אמר השבוע, אתה בא לנחם? אחרי שזה, תגיד, אתה יושב, עכשיו איך אתה פורט את זה? איך היא מתה? כבר באיזשהו שלב, אולי תבוא, תגיד לו, תספר משהו מפתיע שקרה לך היום. נסה כאילו לפתוח פה איזה פתח או משהו חדש שגילית עליה בתקופה האחרונה שלה. במקום שהוא יספר לך איזה תרופות היא לקחה ואיזה... תגיע כאילו.
זה תמיד, כל שיבה שהייתי בה זה תמיד כאילו בין צחוק מטורף לבין כאילו בכי חבל מה. כי נזכרים בדבר בזה שהוא אומר, ונזכרים בדברים שהוא עשה, מסיירים, הוא היה כזה וכזה וכזה, הוא היה כזה וכזה וכזה, איזה מצליק זה היה. כולם צוחקים, ולפעמים כשאתה בא לזה ביום הרביעי או משהו כזה, האווירה היא כזאת משוחררת, שאתה לא כאילו... אתה נכנס כולך בערב של היום הראשון, והם כבר עברו את המזמן. נכנס כולך לצילים, הם כולם צוחקים ואוכלים, יביאים להם גם אוכל, הם לא בשביל.
ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך ממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פילגשיך, ולא בכדי ידגיש בסוף את הפילגשים. אבשלום הרי בא עליהם לעיני כל ישראל. ואתה ביישת את כולנו, מסרנו נפשנו עליך, ואתה בעצם רצית את אבשלום. אז על מה מסרנו את נפשנו? לאהבה את צונך או לסנוע את אוהביך? זה מה שנקרא ורטיגו, במקום שמיים אתה רואה ים. כי הגעת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לא אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. זה מה שאתה רוצה. רוצה את אבשלום שירוג את כולנו.
ככה יואב מדבר.
כי הרי עליך הוא היה מרחם את אבא שלו, אבל את מי הוא היה הורג? אותי ואת... תראה מה הוא עושה לפילגשים שלך. זה מה שאתה רוצה. ואתה קום צא ודבר על לב עבדיך, כי בהשם נשבעתי, כי אינך יוצא עם ילין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך ועד אתה. אמר לו, יואב, תשמע, תתאפס. כמה סרטים שאכלת כל החיים, אם אתה לא תתפוס עכשיו את הדברים חזרה, יהיה לך רעה כזאת, יותר רעה מכל מה שהיה לך כל החיים. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו למוריני המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. יש פה כאוס. שהמטרה לא ברורה. יש פיזור. יש השכה. לא ברור, זה היה טוב, ניצחנו, הפסדנו. ויחו לעם נדון בכל שבטי ישראל אמור, המלך הצילנו מכף אויבה, והוא מנתנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ, מעליו שלום. אומר המצודות, היו מתווכחים זה עם זה, ולתוספת ביאור אמר, שהוויכוח היה בכל שבטי ישראל, ואתה רוצה לומר, אם היות ידיו רב לו מול אויבנו, אם כל זה ברח מעליו שלום, וזה יורד לשלמותו, שלא נתן מקום לבנו, לכתו נגדו ביותר. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למה אתם מחרישים להשיב את המלך? דוד חוזר או לא חוזר שאין אבשלום? זאת בעצם השאלה. זאת אומרת, זה לא ברור מאליו. לפי ימין, אתה יכול להביא לי אותי שאני יום רביעי, יש לי מסורת שאני... שקועל. תודה. יש פה בעצם שאלה, האם דוד ימשיך עוד? הוא הוכח כמלך חלש.
למה? בגלל שהוא
מתאבל
על בנו?
הוא לא יודע מי רע ומי טוב, ובגלל שבנו עשה הצגה. בפועל, אם הוא לא היה שם נתפס שערו באלה, הוא היה הורג את דוד. הוא היה מלך.
דיברת על זה? מעניין מה אבשלום כל כך היה לו איזה כעס, אה? כאילו גם בטח דוד הרגיש...
הדיפה לי כל כך.
איזה יסורים מצפון.
בטח, זה. תראו, אני אמרתי שאבשלום זה הדמות שבשירה העברית, היא ואבשלום זה הדמות הכי פופולריות.
היא ו...
היא ושאול.
כן.
כאילו, אנדרדוגים. גם ינתן, מפיבושת, אבל אנדרדוגים.
אבל הוא אנדרדוג כזה עם חן.
אבשלום. למה?
יונתן?
לא, לא יודע, כי הוא מגן על אחותו. הוא מאבד את החן בסוף, אבל כאילו בהתחלה הוא מאוד...
לא, הוא מנש, כאילו, למרות
שאתה... תגיד, לפי הירושה, חוץ מהסוף שהוא מעבר להבטחה של דוד לשלמה, מי הבכור? למי מגיע
ה... הבכור שם לא רלוונטי, ואז בעצם הוא הולך למי המוכשר.
כן?
הבכור לא רלוונטי.
מי הבכור?
לא, 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 לא זוכר כרגע את שמו, אבל...
זה
הקילאב,
משהו כזה.
זה הקילאב, כן. נכון, כולו אב. ממילא השאלה, יש לדוד עשרות ילדים.
כן.
השאלה היא מי מתאים. כן. הוא גם מבין, בסופו של דבר התחושה היא שהוא רוצה את אבשלום.
הוא רוצה את אבשלום.
הוא רוצה את אבשלום. אחרי הכל. ואם הוא מצליח למנף את זה נכון, הוא מצליח לקחת את המרד ולהכתיר את אבשלום כממשיך שלו. יכול להיות שלשם הוא לקח. להצליח להכתיר את אבשלום, שר כוח.
בדיעבד מתברר ש... שלמה הוא... שר כוח, הוא אה?
שר.
נכון? במבט לאחור,
מתברר ששלמה הוא...
הוא היה
ילד
קטן.
כן,
זה שאלה גדולה.
אבל המלכות של שלמה היא...
כן, אבל זה שאלה אם אבשלום היה... מה היה? כלומר, זו סוגיה לא פשוטה. בזכות מה שלמה הצליח. והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? דבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. שלב ראשון, דוד מבין שהוא חייב ללמוד מטעויותיו, והלימוד הראשון יהיה בעצם לחזור לאנשים שהכי לקחו אותו קשה. כלומר, מי בעצם, לאיפה אבשלום הלך במרד שלו? לאיפה הוא הלך כדי שהם לקחו אותו? עשו לי את האחר.
אבשלום לחברון.
לחברון. למה לחברון? אחר כך הוא בא לפילם שעבים. בירוש. אבל מה יש בחברון?
שם דוד מה?
שם דוד. למה אנשי חברון הולכים עם אבשלום? כי בעצם יש להם טינה שלא נותן להם ג'ובים. בעוד שאול נתן לבני בנימין ג'ובים, דוד לא נותן. עכשיו, דוד מבין שהוא חייב לחזור לאנשי חברון, אם לא יהיה לו כן צרעות. תמיד בחברון היו משוגעים. הוא מבין
ש...
דוד, דוד מבין ש... אבשלום היה לו כן התקוממות, כי הם היו בטוחים שהם כולם יהיו ח"כים ופרלמנטרים ופוליטרוקים, הוא לא זכר אותם. ככה? אבשלום בא לקח את הקופון. אבשלום מת. אם דוד יעשה צעד חכם, ולשם הוא הולך, תראו את פסוק י"ג, אחי אתם עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? איפה היית 30 שנה? הוא לא ידע מי הם ומה הם, ואלה פיתחו טעינה. ראית מה זה? ומי שלנו זה? חושב את עצמו. שהוא היה פה, לא קיבל אפילו שישי. עכשיו לא רואה אותנו ממטר. אה? נכון? זה תמיד אותך. אין אבי בעירו והעיר שלך, היא תגמור אותך. אתה יכול לעשות הצגות גדולות מאוד, אבל כשאתה מגיע לבית כנסת, לא עושים לך כבוד. ולעמסת אומרו, לא עצמי ובשרי אתה. כוי עושה לי אלוהים, איך הוא יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב. מה קרה? יואב הציל אותו. הרי אם יואב לא היה עוצר, היה פה מלחמת אחים של צבא דוד ואבשלום. מצד אחד יואב השם בהרג אבשלום, מצד שני הוא עצר הכל, הוא התעקע בשופר. תחליף אותו. לצד חכם או לא?
אם יואב עדיף לא להסתבך,
אם יואב עדיף לא להסתבך, וגם, עד שהוא מציל אותך, מילא היית לוקח אותו, מוריד אותו, שהוא הרג לך את אבנר בנר, והוא הדליק את השטח בפרק ג', פה הוא דווקא הוכיח ממלכתיות, אבשלום הוא מורד במלכות, הורג רק אותו, לא מבהיר את כל השדה, לא מבהיר את כל השטח. מה זה? המצא! אנחנו רואים איך דוד מתחיל לכרות לעצמו את הבור. דוד עושה פה צעדים שהוא ישלם עליהם ריבית דריבית. ויקט את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה בכל עבדך. הוא ממנה אותו. עכשיו תראו, יש פה קצת מי איתה? רד"ק אומר המסע, וצדוק אומרים דוד, מי איתה את לב כל יהודה. בין כך זה כמו תמיד אתה יודע שניצחת אם הצלחת בעצם לקחת את המצביעים הלא פוטנציאליים שלך, נכון? זה שאיש ימין, או זה שאיש שמאל, כל הקיבוצניקים מצביעים לו ניחה, אבל זה שבקעת שמונה מצביעים לו, הוא ניצח, נכון? זה תמיד ככה יעבור. וישוב המלך ויבוא את הירדן, ויהודה בא גלגל למור לקראת המלך להעביר את המלך את הירדן, וימהר שימי בן גרה. אפפה, מי זה שימי? מה אנחנו זוכרים ממנו פעם אחרונה פרק של זיינס? קילה לדוד, איפר את דוד בעין. זוכרים שראינו את האדמור זקן? כן, לא שימי אמר לו כאלך, איגרת מאוד חשובה, איגרת כף בית באיגרת הקודש. וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. אתה הולך עם המנצח, כמנהג הדרוזי, הולך עם המנצח, נותן איזה תירוץ, איזה הוקימת, למה? ואלף איש מבנימין וטבען, נער בית שאול, וחמשת עשר בנה ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. כולם באים. ועברה העברה, הספינה, להעביר את בית המלך לעשות הטוב בעינה, ושימי בן גרה נפל לפני המלך בבור בירדן. שימי יודע לשחק את המשחק, ויאמר אל המלך, איך חשב לי אדוני אבון, ואל תזכור לי את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים ושום המלך ליבו. כי את עבדך אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. מה מדגיש? אומר שימי, תשמע, כבודו, אתה קורא פה ברית עם יהודה, אל תשכח אותנו, אנחנו שבט בנימין, אתה נותן להם, אנחנו נתרוך אותך. ישר קו עם שימי, שימי מרשת לך, תראו, לא אומר את שבט בנימין, כל בני יוסף. סגר אותם בסתם, אתה הולך עם החזקים של יהודה, עם החזקים של יוסף, יותר התקוממויות כאלה כמו שאבשלום עשה לך יותר לא יהיה. תחשוב עכשיו בראש טוב, איך אומרים, זה לא מקום של אהבה ורומנטיקה, פה אתה צריך לשרוד. היה נבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומד שמעי כי קילל את משיח השם. מי זה אבישי? איך הוא מחותן? הוא אח של יואב. הוא מבין שיואב כבר לא נמצא, עוד רגע גם הוא לא נמצא. הוא אומר, טוב, ברגע האחרון נתפוס את העניינים לידיים. שמעי קילל אותך, אתה משיח השם. ומה? כל מה שאמרנו, לא להרוג את שאול במערה, מי אז רצה להרוג אותו במערה? למה אמרת לי לא להרוג את שאול במערה? כי הוא משיח השם. עכשיו אתה משיח השם, והוא פוגע בך. אז הגיע הזמן. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן. היום יומת איש בישראל. הלא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. אני לא הולך להרוג אף אחד. כן, סתכלו בהערה אחת. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול, זה אבנר, נפל בישראל, ואנוכי רך ומשוח, מלך לאנשים האלה בני צורי הקשים, ישלם השם לעושה הרע, כרעתו. דוד זה מודל להר המורניק מושבע. ממלכתיות עד הסוף. עד הסוף. ואני זוכר שאחרי שהרב מצגר נמחר רב ראשי, כולם עשו צחוק, אבל הר המור הזמין אותו. לא משנה מי, מי שנמצא.
קצב.
מי שמנהיג את עם ישראל, הוא בעל התוקע של כנסת ישראל, בלשונו של הרב צבי יהודה. כן, היה שגריר ישראל באום, בששת הימים קראו לו יוסף תוקע. היה שמו, מעברתת. והיה משה דיין, שניהם הגיעו מיד אחרי ששת הימים למרכז, והרב צבי יהודה אמר, זה הבעל תוקע של כנסת ישראל, וזה שר הצבאות של כנסת ישראל. הוא ידע מי החבר'ה. צדיקים הם לא היו, על אף שרק חלק מהמעללים של אחד מהם התפרסמו. אבל התפקיד הוא לא אדם פרטי. כלומר, דוד הוא לא אדם פרטי. ויאמר המלך אל שימי, לא תמות וישבע לו המלך. לא תמות עכשיו, אני הולך לסגור איתך חשבון, תסתכלו בצוואה שלו. בהערה 2, הנה עמך שימי בן גרי, מינים בחורים, והוא כללה נקללה נמרצת ביום נחתים החניים, והוא ירד לקראתי ירדן, וישבע לו בהשם למור עם עמיתך בחרב, אבל, דין בגב, אני לא ארוג אותו, אבל, אל תנגעו כאיש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את שבתו בדם שאול. כלומר, אל תשכח אותו, והיו שדרשו בדם שאול, סגור איתו חשבון. ומפיבוש את בן שאול, ירד לקראת המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא חיבס למן היום ללכת המלך עד היום אשר בא בשלום. אומר אברבנאל יחסו הכתוב עליו, מה זה בן שאול? לכאורה הוא נכד שאול. שדוד לא התנהג עמו כבן יונתן אשר אהבת נפשו אהבו כי אם כבן שאול. פה אנחנו נכנסים לסיבוך השני. אתה רוצה קשר כאבים ליוסף, מי בא אליך? למה שמי? מפיבושת. יונתן. שאול, מה עם מפיבושת? האנדרדוג, נכה הרגליים, מפיבושת. זלדה כתבה עליו שיר, על הידידות, מפיבושת, איזה יחס נורא דוד מתייחס אליו, בואו נראה. הייתי בירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עם מפיבושת? כן, יש לכל אדם תקופות קשות. אנחנו רוצים שילכו איתנו, שאנשים הקרובים אלינו בטוב יהיו איתנו קרובים גם בלוטו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, למה אבא שלך לא הלך איתי שהייתי לבד, שהייתי עם 400 האוסים במדבר יהודה? הוא תמיד שמר על פסון, היה חבר, על הקלאסה, חבר לאירועים.
חבר על
הלב. למה אתה לא באת איתי? למה אבא שלך? למה אתם תמיד נותנים לי ליפול ובאים אליי אחר כך? אני מרגיש שיש טינה מאוד עמוקה. טינה עמוקה. אחרת אני לא יכול להסביר את ההתנהגות שלך. לא יכול. הבן של החבר הכי טוב שלך. לא תדאג לו, מה אתה חושב שהוא יעשה נגדך מאומה? אתה רואה שזקנו...
זה גם הנכד של האויב הכי גדול שלך.
בסדר, אבל... זה נתן פה שבר את השרשרת.
שאלה באמת עד כמה,
כל אחד משפט לפי מה שהוא עושה.
אבל אתה רואה שהוא לא עשה את סומו, לא עשה את כנות, אתה חושב שהוא מרד בך? הוא
לא
מורד בך.
אבל
למה הוא לא מברר? זה מי הוא? נשמע גם אותו. ואומר אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך יכבשה לי החמור והרכב עליה, וילך את המלך כי פיצח עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלך אלוהים ועשה הטוב בעיניך. כן, תראו בערה 3, רק נרענן, ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה, דוד אז בורא אחרי מרד אבשלום. וצמד חמורים חבושים, ועליהם 200 לחם, ומעט צימוקים, מעט קיץ, ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? אמר ציווה חמורים לבית המלך, לרכוב ולהלחם, והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ויהי בן אדונך, ויאמר ציווה למלך, אני יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. אדם כזה, שם פפיון וחליפה, לא מסתרק ולא מסתפר. ואומר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיבושת, ואומר, ציווה השתחוויתי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. עכשיו זה מעניין, שלפעמים הוא קרוי ציווה עם יוד ובלי יוד. התחושה שלי זה שציווה משדר איזו נוכחות. אנחנו אוהבים ללכת עם החזק. כבר עשו החוקרים מחקרים, לקחו אדם עם ציון 90, מכוער. לקחו אדם עם ציון 80, יפה. לעולם, הבן אדם היפה התקבל לעבודה. למה? כי אנחנו רוצים מישהו היום ייצוגי. נכון? איך זה נקרא? ייצוגי. ציווה משדר נראות, ייצוגיות, נוכחות, אקטיביות, שואף למגע. ציווה שתו נבך. והוא יודע את זה. כי לא היה כל בית אבי כי עם אנשי מוות לאדוני המלך ותשת את עבדיך באוכלי שולחניך ומה יש לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך. חייבתי לראות את התגובה הנוראה ויאמר לו המלך למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציוות חלקו את השדה. אין לי כוח אליך. תעזור אותי. הוא לא מברר, הוא לא מראה פה אמפתיה. אתה לפני רגע היית חלש. רצית שיעזור לך. תראה זה בן אדם שנולד להיות חלש. ואומר מפיבושת אל המלך גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך ושלום אל ביתו. אני כנוע לך, כך הכל. זאת אומרת הגמרא אמר רב יהודה אמריו בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציווה תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה אמריו אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בדוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא גלינו מארצנו. כל הגלות אומר רב יהודה אמריו 2000 שנה גלות הכל בגלל שדוד היה ערל לב, אבל עוד יותר. דוד אמור להיות מפולש בליבו, פתוח אל החלש, אל הנדקה, אל נכי הרגליים. כי הוא עד לפני רגע היה בסיטואציה הזאת. במקום לייצר אחוות מסכנים, פתאום הוא כבר עולה על הסוס, מה נמי, אתה תחלק את השדה, תעזור אותי. אתה רואה שלבן אדם אין סיכוי, שהנתונים שלו הם בלתי אפשריים. כל הגלות נובעת מזה, זה נורא, אבל זה...
לפיבושת
נצפת
פעמיים, גם גלות וגם...
עכשיו, חשבתי על זה, מה זה שהוא אומר בסוף, פסוק אפתד, ומה יש לי עוד צעקה ולזעוק עוד אל המלך? מה זה ולזעוק עוד אל המלך? זה ידהד לי את מה שנאמר, מה ששמואל אומר להם בנאום המלך. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. השם לא יענה לכם והמלך לא יענה לכם ואתם נתקעתם. זה מה שקורה. יש פה סיטואציה נוראה, דוד לא אכפת לו, מפיבושת, הקדוש ברוך הוא לא יענה לו והוא נתקע. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים ויעבור אל המלך הירדן לשולחו את בירדן. וברזילי זקן מאוד בן 80 שנה. והוא חלקל את המלך בשיבתו במחניים כי איש גדול הוא מאוד ויאמר המלך אל ברזילי אתה עבור איתי וחלקלתי אותך עם עדי בירושלים. למה לברזילי הוא כל כך נחמד ולמפיבושת הוא כל כך לא נחמד?
ברזילי הוא זה
שקיבל
אותו אחי,
הוא שהגיע. דוד הוא לא אנטיפט, אני מסכים עם נועד, מי שעוזר לו בשעה קשה הוא יעזור לו. אבל איפה אתה מפיבושת היית? לא ראינו אותך. אתה נכה? בסדר, קח כיסא גלגלים, תגיע. איפה אתה? שלח פאקס. שלח את ה-SMS, אני איתך דוד. לא. אפשר להגיד משהו יותר פשוט. ברזילי, בן 80, עוד רגע מת, מה אכפת לו? הוא בלי רגליים, בחור צעיר. מה, אני רוצה לסחוב אותו 50 שנה לגב? והיום הברזילאי למלך כמה ימי שני חיי כי אלה את המלך ירושלים בן 80 שנה נוחי היום העדה בן טוב לרע מטעם עבדך את אשר אוכל את אשר אשתה משמע עוד בכל שרים, שרים ושרות למה היה עבדך עוד למסע לאדוני המלך תן לי בית אבות שחרר אותי. ולפני העידן שאנשים בגיל 90 היו ו-90 ו-100 ניהלו את המדינה זה 80
מאוד מוזר שבאמת ברזילאי הם היו האנשים הכי נאמנים לשאול גם
נכון, נכון.
לא הייתי פה שור קודם, אז אני לא...
נכון, דיברנו על זה, על הקשר הזה. כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? תשב נא עבדך ועמוד בעירי עם קבר אבי ואימי, והנה עבדך כמהם. יעבור את המלך ועשה לו את אשר טוב בעיניך. כך את הבן שלי, קוראים לו קמהם, תראו את השם יפה. ואמר המלך, איתי עבור קמהם ואני אעשה לו הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי אעשה לך. ועבור כל העם את הירדן, והמלך עבר, וישק המלך לברזילאי וברכהו וישוב למקומו. ויעבור המלך גלגלה וקמהם עבר עמו, וכל עם יהודה ויעברו את המלך וגם חצי עם ישראל. והנה כל איש ישראל באים אל המלך ואמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה ויעברו את המלך ואת ביתו ואת הירדן וכל אנשי דוד עמו? העסק מסתבך. אתה נותן את אחד לך, אתה חייב לצד שני. באים כל איש ישראל ואומרים לו, אבא, אתה הולך עם יהודה? מה איתנו? איזים? למה אתה הולך איתם? אלה הרי הכי לא נאמנים לך. זה הרי הסבורה של המתנחלים. אם אתה נאמן ואתה ממלכתי ואתה מחבק, זורקים אותך לגוש קטיף, תן המונה, תן מכות. הנה, למה עכשיו בבית אל קיבלו 850 יחידות? כי ידעו שהם מלחמה, שהם לא יוותרו. אמרו, מה אתם רוצים? שיש שקט. אמרו, 850 יחידות, אמרו, תקבלו. לא באמת, ככה זה היום. מה? עכשיו רוצה עוד, כן, זה מלחמה. אבל בטוב מרוויחים, מה הרוויחו זרקו אותם שבע שנים מסתובבים ברחובות גוש קטיף? מה? לכן מה? תמיד צריך... זו תפיסה שאומרת לך, תמיד שווה אלימות, אף פעם לא תפסיד. תמיד התברכות, לא ככה, תמיד. כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך לדבר הזה? אכול אכלנו מן המלך אם ניסית ניסה לנו? לא עשינו כלום, ולא נתן לנו ג'וב אחד עדיין, על ההבטחה אתם אוהבים איתנו. ואין איש ישראל את איש יהודה, ואומר, עשר ידות לי במלך, וגם בדוד אני ממך. מדוע קילותני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי, ואיקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. העסק מתחיל להסתבך. דוד חשב שהוא הולך פה על איזה מהלך נכון וגדול, חכה חכה, יואב מחכה לך בפינה. אומר רשי, אנו 10 שבטים, וגם בדוד אני ממך. אף על פי שהוא קרוב לכם, אני משוך בו יותר ממך, שאני 10 ידות. אנחנו 10 שבטים. מדוע קילותנו להיות אתה קודם? כי לא היה דברי ראשון להשיב את מלכי, וקודם לכן בא דברנו אליו להשיבו, כמו שכתוב, ודבר כל ישראל בא אל המלך. והקוש דברי איש יהודה לשון התקוששו נראה, והושבה דבר איש יהודה שהרם איגרת ששלח להם דוד, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך? כך מפרש בהגדה. יש לפרש בעיקש לשון קושי וחוזק, וכן תרגם ממתן ותקיף. העסק מתחיל להסתבך. דוד בפתרונות של הרגע האחרון, מי שנכנס אחרון אל ערוז אוכה, לקחת מיואב, יואב התנקם בך. אתה מחזיר את קמהם, חכה תראה, שימי בן גרה, חכה חכה. אנחנו בפתח השלב הבא, שבע בן בכרי. שבע בן בכרי בפרק הבא, בעצם חושף את המורכבות של ניהול ממלכה מהרגע לרגע, אד הוק, בלי איזה חשיבה לטווח ארוך. היום אומרים חשק, חשיבה קדימה. יש היום צוותי חשק בכל משרד גדול, שזה האדם, יש לזה כל מיני שמות לועזיים יותר מגניבים. זה אדם שתכליתו לראות איך הוא עושה כל הזמן re-organization למערכת. אם אין את זה, המערכת יקרוס. טוב, מה יש לנו היום? זה לא עובד ככה. מה החלום? לאן הולכים? מה החזון? בכל משרד ממשלתי או חברת הייטק או סתם מפעל לייצור בגדי דגים. אתה לא חושב הלאה, וזה יש פסיכולוג תעסוקתי שמעסיק אותו. פסיכולוג ארגוני, יועץ ארגוני, לא טוב. ודוד פה אין לו את זה. לוקח מפה, לוקח מפה, לוקח מפה, לוקח. בסוף כולם נגדך. עכשיו, השאלה היא בעצם, מה קורה לדוד? איך הוא הגיע לזה? מאז שהוא ראה את בת שבע על הגג, קורס, 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 קורס. עכשיו, יש לי חלום, תגידו לי, אני אשמח אם תשתפו איתי פעולה, שנעשה שבוע הבא סמינר עם שלום. כיוון שלדעתי זה הפרקים אולי החזקים ביותר בתנך, מצד האיכויות שלהם, שכל אחד יבחר, מפרק י' ב' עד פרק כף, נושא אחד שרוצה לדבר עליו. רבע שעה, מה אתם אומרים? כי...
אתה מזל
בסמינר. סמינר בלשון האקדמיה זה בעצם מרתון שיעור.
מה... אבשלום...
יש לנו פה בעצם מפרק י' ג' ג' י' ד' ת' ו' ת' ז' י' ז' ח' י' ט' שבעה פרקים עם האיכויות האמוציונליות מהמנוכזות ביותר שיש לנו בתנ"ך. חשבתי, כל אחד יבחר משהו שקרוב לו, אתה יכול מות אבשלום, אבל, אמנון ותמר, המרד, יש המון נושאים, לבחור משהו, להתעמק בו, לחשוב על איזה כיוון. בסדר? יש לך איזה נושא? נתלה, נעשה פה אירוע, גיורא יביא כיוון.
זה אני מסכים.
אתה נדבר עם מי שגם.
לא נדבר, נדבר עם כל הכוחות.
אפשר לפתור את הכיוון.
כן? לא, אבל יש מישהו שיש לו נושא קרוב אל הלב? בסדר, אבל כולכם בעניין?
לא,
אבל...
נראה.
אבל כן חשוב שלא... איך אומרים? שלא אחד על השני. אז אני אולי אתלה מודעה, ואז כל אחד ישבץ עצמו. בסדר, על דעתכם? יואל,
בסדר?
אוקיי, אני אכתוב ו... מצוין, בסדר כוח. נקרא לזה אות מאבשלום. בסדר כוח.